ברוכים הבאים למפת התרבות. שיעורנו היום זבחים דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מראש דף יוד גימל. המשנה: הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן קיבל והלך, כלומר או הלך וזרק, שוב פעם, או זרק שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, כוונה שהוא חשב בעבודה אחת גם לשמור וגם שלא לשמור, או ההפך, שלא לשמן ולשמן, פסולין. אנחנו כבר מכירים מתחילת המסכת על הרגישות, נקרא לזה, של הפסח והחטאת, החומרה אצלם, שהפעולה, העבודה שלא נשמע, פוסלת. אז אמרנו כאן שכל הדוגמאות האלו פסולים, גורם לכך שהפסח והחטאת יהיו פסולים. כיצד לשמן ושלא לשמן? מה לדוגמה? אז הוא שחט את הקורבן פסח לשם פסח ולשם שלמים. וגם הדוגמה ההפוכה, שלא לשמן ושמן, איך זה? לשם שלמים ולשם פסח. שוב פעם, הוא עובד, הוא מקריב קורבן פסח והתחיל עם מחשבת שלמים ואחר כך פסח. שהזבח נפסל בארבעה דברים: בשחיטה ובקיבול קבלת אדם ובהילוך ובזריקה. רבי שמעון מכשיר בהילוך, זאת אומרת מחשבת שלא נשמע בשעת הולכה, הולכת האדם, הוא לא יפסול קורבנות האלו. שהיה אומר רבי שמעון, היה מגדיר את ההבדל בין הולכה לשאר העבודות: אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה, אבל אפשר בלא הילוך. זו אחת מהעבודות, או האחת מהעבודות, שאפשר גם בלי. איך? והמשנה מסבירה: שוחט בצד המזבח, אם מעמידים את הבהמה בצד המזבח ושוחטים אותו, ואז מיד מקבלים את הדם שם וזורקים בלי צורך ללכת ממקום השחיטה וקבלה למזבח, כי הוא כבר צמוד. אז רואים שמאחר שאפשר להקריב קורבן בצורה כזאת, בצורה שאין בו הולכה, גם במקרה שאתה שוחט מרוחק מהמזבח וכן צריך להולכה, מאחר שבפוטנציאל אפשר לבטל אותו או לעשות בלי, אז הוא לא רגיש לפסול שלא נשמע. רבי אלעזר אומר: המלך במקום שהוא צריך ללך מחשבה פוסלת, במקום שאינו צריך ללך אין מחשבה פוסלת. מבחינת ההסבר לדבריו של רבי אלעזר, הגמרא תפרט ותפרש את זה. רש"י כותב: המהלך במקום שהוא צריך להוליך הולכה זו מחשבה פוסלת בה, עם חישיבה שלא לשמה. הגמרא מפרש למלטי מהי צריך ומהי אין צריך. אז אנחנו נמתין לגמרא להסבר הקטע האחרון הזה. לפני שנתקדם בגמרא, נתייחס לסימונים שלנו. הצורת כתר שרואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה: פעולות שונות במעשה הקורבנות, שבכל אחד הגמרא מקשה על מה שנאמר לפניהם בעניין השפעת מחשבה. אז הגמרא, שוב פעם, הגמרא תזכיר מה שהיה משתמע במשנה, ומיד מקשה האם זה באמת נכון, ותביא מקור תנאי לשם קושיה. צורת הרגע שאתם רואים מופיע בשני כיוונים במהלך הגמרא: המקום הצער למעלה עם קושיות, והפוך תשובות. עכשיו הגמרא: וקבלה, קבלת אדם, מי פסלה עם מחשבת שלא לשמה פוסה ועתניה? אנחנו מצטטים פסוק בפרק א' בספר ויקרא, והקריבו, כתוב והקריבו בני אהרון את הדם, והקריבו, זו קבלת הדם. אתה אומר קבלת הדם הוא אינו אלא זריקה, אולי המשמעות של והקריבו זה זריקת הדם. כשהוא אומר וזרקו, הרי זריקה אמור, זה אמור בפירוש, אמן מקיים, אז מה אני אעשה מהמילה והקריבו? זו קבלת הדם. בני אהרון הכהנים, אנחנו רשמנו פה מספר אחד לקראת רבי עקיבא בשבוע הבא, שהוא מגיע לאותו מסקנה אבל בצורה אחרת. אז התנא קמא אומר בני אהרון הכהנים שתהי בכהן כשר ובכלי שרי. כלי שרי הכוונה בגדי כהונה, אומנם זה ביטוי שיכול להשתמע משהו אחר, אבל באורך הגמרא שרואים את הביטוי כלי שרי, הכוונה בגדי הכהונה, כי הם הכלים, הבגדים שבהם הכהן משרת. אז הפסוק בני אהרון הכהנים מלמד שהעבודות צריך להיות, אנחנו מדברים על קבלת אדם, צריך להיות בכהן כשר, לא חלל, לא בעל מום, ובכלי שרת, וגם שהוא מלובש בגדי כהונה. אמר רבי עקיבא, מניין לקבלה שלא תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת? שהוא אותו עניין, אבל רבי עקיבא שואל מאיפה לי, ורשי בשורה שנייה מתחת לגמרא, רבי עקיבא לא משמע לי מהציטוט בני אהרון הכהנים, דאיכא למימא, לפי רבי עקיבא אפשר לומר בני אהרון כל שהן, אדם שמיוחס לאהרון, לא בהכרח כשר, והכהנים בכהונם לא משמע לב, והמילה והכהנים לא משמע בכהונם, כלומר בבגדי כהונה. אז מאיפה לרבי עקיבא קבלה צריך להיות ככה, כפי שאמרנו מקודם אותו מסקנה, אבל איך הוא מגיע לזה? תשובה, בגזרה שווה, נאמר כאן בני אהרון, ונאמר להלן, אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים. מה להלן בכהן כשר ובכלי שרת? אף כאן בכהן כשר ובכלי שרת. רש"י הוא מעריך, הוא מסביר איך רואים את כל הדברים האלו מהמילים, מהגזרה שווה הזאת. אז בואו נלמד רש"י ביחד. מה להלן בכהנים כשרים? רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, הפסוק שצוטט במדבר, אלה שמות בני אהרון, זה מדובר בכהנים כשרים. הקדום מדובר אלעזר ותמר פתיבי, הבנים של אהרון עצמו מוזכרים, ובכלי שרת נמי, הקדום מדבר תכתיב אשר מילי את ידם. זה לא צוטט בגמרא אבל זה בפסוק שם. והיינו, מה זה מילי את ידם? והיינו לשון ריבוי בגדי כהונה, דכתיב ומילי את ידו ללבוש את הבגדים, וכתיב נמי, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושכה בהן למלא פעם את ידם. אז בפסוקים האלה רואים את המושג של מלא, מילוי, יחד עם בגדים. נחזור לבריתה. אמר רבי טרפון, הביטפון אומר כאן ביטוי שאופייני לא במקומות אחרים, הוא אומר אקפח את בניי אם לא שמעתי הפרש בין קבלה לזריקה ואין לי לפרש. אני שמעתי שיש הבדל אבל אני לא יודע איך לפרש, מה הפרש, מה ההבדל בין קבלת אדם לזריקת אדם, חוץ מהמעשה עצמו שכמובן אחד זה קבלה ואחד זריקה, אבל הלכתי יש הפרשים ואני לא זוכר מה זה, אני לא יודע איך לפרש. אמר רבי עקיבא, אני אפרש. ויש כאן כמה הבדלים, אנחנו מספרנו אותם, שלושה הבדלים. אחד, קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה. תשימו לב, אנחנו קבקבנו את זה. אם אנחנו חוזרים לתחילת הגמרא, איפה שיש לנו את הצורת כתר, קבלה, שאלנו מי פסלה, אם מחשבה שלא לשמה פוסלת בקבלת אדם, והנה, רבי עקיבא אומר, קבלה לא עשה בה מחשבה, כבר המחשבת שלא לשמה, לא עשה בה מחשבה כמעשה. כאילו, מעשה, פסולה זה פוסל, אבל מחשבה לא פוסלת. רש"י כותב, לא עשה בה מחשבה כמעשה, אשתה, סלקא דאיתך, דאחי כמר. רש"י כבר מטרה על כך שהפירוש הזה עלול להשתנות עם הגמרא, אבל בינתיים זה נראה דהכי כמר, אין מחשבה פוסלת בשבילה עם חישי בחוץ בזמנו או שלא לשמו. על מה? מה רואים מכאן? לא פסלה בקבלה. ואנחנו למדנו את המשנה שבשעת קבלת אדם מחשבה שלו לשמו כן פוסל. נמשיך. אמרנו שיש הפרישים, הבדלים בין קבלה לזריקה. בינתיים אמרנו שבקבלה לא, זה לא רגיש למחשבה פסולה. זריקה עשה במחשבה כמעשה, כמו שמעשה פסול יפסול הזריקה ויפסול את הקורבן, גם מחשבה בשעת הזריקה פוסלת. קיבלו בחוץ, אם קיבלו את דם הקורבן חוץ לזרה, אינו חייב קרית. זרקו בחוץ אנוש קרית. קיבלו פסולים, אין חייבים עליו דין זר שעושה עבודה שכהן צריך לעשות, הוא חייב מיטה בידי שמיים, אבל לא בשעת הקבלה. זה אסור, אבל הוא לא גורם לכך שזר שקיבל אותם יהיה חייב מיטה, חמיטה בידי שמיים. זרקו פסולים, חייב עליו. כל אלו החילוקים רבי עקיבא אמר. אמר לו רבי טרפון, שהוא מקודם אמר שאני לא יודע איך להבדיל את ההפרש ביניהם, הוא שמע את רבי עקיבא, הוא אומר העבודה שלו היטאת ימין ושמאל, עבודה זה לשון שבועה. מה שאתה אמרת אני אומר לך בשבועה שאתה לא שינית כי הוא זה לא ימין או שמאל, אני שמעתי ואני לפרש, אני זה ששמעתי הפרשים ולא ידעתי, ועכשיו שאני שמעתי אותך אני, זה מה ששמעתי. אתה דורש, הוא מסכים לשמוע, אתה דורש לבד בלי לקבל, בלי לשמוע מישהו אחר, ואתה מסכים לשמוע למה שהיה אצלי במסורת. בלשון הזה אמר לו, כך אמר רבי טרפון, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו. בכל אופן, זה סוף קושיה ארוכה, איך במשנה למדנו שמחשבת שלא לשמוע הוא פוסל בקבלה, וכאן רואים לא. אמר רבא, לא קשיא, תלוי באיזו מחשבה. יש סוגים שונים של מחשבה לא רצויה. כאן ומחשבת פיגול, זה מה שמובא בברייתא. הברייתא התכוונה למחשב פיגול. פיגול זה מחשבה של חוץ לזמנו. זה בגדול, בלי לפרט הפרטים של מחשבת פיגול, אבל הוא קשור למחשבה, למשל להקריב את הקורבן עם הכוונה לאכול את הבשר מחוץ לזמנו. עכשיו, אם אדם למשל מקבל את הדם עם מחשבה של חוץ לזמנו, זה לא הופך את הקורבן להיות פיגול. אגב, מי שאוכל קורבן שהתפגלה במחשבת פיגול, הוא נושא חיוב קרית עם בשר במזיד. אז זה לגבי הברייתא, שבשעת קבלת אדם לא תופס מחשבת פיגול. כאן המשנה שאמרה שבזמן קבלה יש פסול של, במחשבה, במחשבת שלא נשמע. די קנמי, דרך קריאה מדויקת, אפשר לראות שהמשנה לא דיברה במחשבת פיגול. קטני שהזבח נפסל ולא קטני מתפגל, שמע מינה בגלל בחירת המילה שהמשנה דיברה על כך שהמחשבה פוסלת, והיא לא כתבה מחשבה מפגלת. אז רואים שהמשנה לא התייחסה למחשבת פיגול אלא למחשבת שלא לשמה. שוב פעם, גמרא שואלת, ומחשבת פיגול לא פסלה בקבלה? שוב פעם, אנחנו בצורת כתר מבליטים את הפעולה, וצורת הרגש, שוב פעם, קושיה. אנחנו כרגע אמרנו שמחשבת פיגול לא משפיע בזמן קבלת אדם. והתניא, נביא כאן עוד פעם ברייתא ארוכה, ובשורה ראשונה בעמוד ב' כתוב, אלא לא קשיא. יישוב לקושיה. אז מה כאן הברייתא אומרת? והתניא, בעניין פיגול, אני מדגיש,
יכול לא תהיה מחשבה מועלת אלא בזריקה בלבד, מניין רבות שחיטה וקבלה, התגשנו עם קבקוף וקבלה. אגב, ראוי לנו להתבונן מה כאן האב אמינה, שאולי רק בזריקה יתפוס מחשבת פיגום. אז לצורך זה שוב פעם נפנה לרשי, אלא בזריקה באמצע שורות הרחבות, ומחשב בשעת זריקה על מנת לאכול מזבחו ביום השלישי. יום השלישי זה ביטוי לחוץ לזמנו, כי קורבן שלמים ניתן לאכול אותו במחשך יומיים, יום שלישי זה כבר מעבר לגבול הזמן. אז אולי המחשבת פיגול הוא רק לגבי מעשה או מחשבה בשעת זריקה לאכול את הבשר ביום השלישי, כי תכתיב בעיקר את המחשבת לי מה כתוב, המקריב אותו לא יחשב. ילפינן מיני בפרק שני, במחשב בשעת הקרבה לאכול מזבחו ביום השלישי הקודם מדבר, והקרבה כשאנחנו אומרים פה בשעת הקרבה היינו זריקה. נכון, מוקדם יותר דיברנו על המילה הזו והקריבו, אבל פה בדיון הנוכחי יש להבין את המילה והקרבה עניין של זריקה. אז רואים מהמקרא שרק בזריקה שייך מחשבת פיגול. מה עם פעולות, עבודות נוספות? אז אנחנו נחזור לבריתא, ואנחנו גם הדגשנו, שוב פעם אני מזכיר את הפעולה של קבלה. תלמוד לומר, ואם אכול יאכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי לא יירצה. וזה הפסוק, ומה נדרש מפה? בדברים המבין לידי אכילה הכתוב מדבר. פעולות שלולי אותן פעולות אתה לא יכול להגיע לאכילת הקורבן. אז ומה זה כולל? כמובן שחיטה, קבלת אדם, אמרנו כבר זריקת אדם. רק המחשבת פיגול הוא יתפוס אם אתה חושב כך באחד מהדברים המביאים לידי אכילה. עכשיו בניגוד ל, נמשיך בברייתא, יכול שאני מרבה אף שפיכת שיריים וקטרת אימורים אחרי שאדם, אחרי שהכהן זרק את הדם, יש שיריים שנשארו במזרק, זה הכלי שבו הוא קיבל את הדם. ואותם שיריים, התורה אומרת שזה אלו נשפחים ליסוד המזבח. הם לא חלק מזריקת הדם, אבל יש להם יעד אחר, דיינו שפיכה, השיריים ביסוד המזבח. יסוד זה התחתית של המזבח. והקטרת אימורים, גם זה לא מהעבודות העיקריות. אז האם בשפיכת שיריים וחקטרת אימורים שייך מחשבת פיגול? ושוב אני רק נציין שאלו פעולות שאם לא עושים אותם בכל זאת אפשר לאכול את הקורבן, הם לא מהדברים המביאים לידי אכילת קורבן. אז האם נרבה אותם כמו שריבינו מעבר לזריקה עוד פעולות כמו שחיטה וקבלה? האם נרבה גם אלו? תלמוד לומר, ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב. זריקה בכלל היה כלל של כל הפעולות המביאים לידי אכילה. ולמה יצתה, למה בפסוק, נגיד פסוק נוסף, מוזכר זריקה בנפרד? זה הכוונה יצתה מכלל. להקיש אליה, לומר לך, מה הזריקה המיוחדת שהיא עבודה ומעכבת כפרה? מה זה מעכב הקורבן? בלעדיו הקורבן לא נחשב כקורבן. אף כל עבודה ומעכבת כפרה, כל אלו כן שייכים לעניין הפיגול, כמו שכתוב בפסוק ביום השלישי לא ירצה. אמרנו מקודם זה התייחסות של התורה לעניין פיגול חוץ לזמנו. אז רק דברים שדומים לזריקה יצאו שפיכת שיריים והקטרת אימורים שאין מעכבין את הכפרה, כפי שאנחנו אמרנו שגם בלעדיהם הקורבן יחשב. אז השאלה נשאלת פה, מחשבת פיגול בשעת קבלה לפני כן אמרנו שרק מחשבת שלא מחשבת שלא לשמה הוגעת בשעת קבלה, אבל מחשבת היא לא פוסלת. וכאן אנחנו רואים שכן הגמרה עונה, אלא לא קשיה. נושא של מחשבת פיגול בהקשר לקבלת אדם זה תלוי. הדירמה, מתי אומרים שאין מחשבת פיגול פוסל בקבלה? שמה הריני שוחט על מנת לקבל דמה למחר. מחר כוונה חוץ לזמנו. קבלה צריך להיות ממש באותו יום ששוחטים, אין לדחות קבלה, גם אם מדובר בקורבן שלמים. זה שקורבן שלמים יש לו הארכת זמן, זה רק לגבי אכילת הבשר, אבל לא לגבי הפעולות. אז אם אדם אמר אני שוחט על מנת לקבל דמו למחר, אין כאן מחשבת פיגול. עד ימר הריני מקבל דמה על מנת לשפוך שיריים למחר. אבל ותשימו לב, כאן אנחנו מביאים שפיכת שיריים חזרה לתמונה. אם הוא אמר בשעת קבלת הדם אני שוחט, אני מקבל את הדם על מנת לשפוך השיריים חוץ לזמנו, זה כן נחשב מחשבת פיגול. עכשיו, מה ההבדל? יש להסביר שבמחשבת פיגול של חוץ לזמנו וגם חוץ למקומו, אנחנו רוצים, אני אומר במרכאות, לשמוע משהו שקשור במטרה אכילה, בין אם זה אכילת אדם, אכילת הבשר, או אכילת המזבח, מה שהמזבח כביכול מקבל. אז בדוגמה הראשונה, הריני שוחט על מנת לקבל דמה למחר, אין פה איזושהי קשר למחשבת אכילה, כי פה האמנת, המטרה שבחשיבה זה אמרת לעשות פעולה למחר, פעולה שלא קשור לאכילת אדם ולא אכילת מזבח. אבל אם הוא אומר הריני מקבל דמה, כאן יש לנו מחשבת פיגול בשעת קבלת אדם, הוא אומר הריני מקבל אמנת לשפוך שיריים למחר, שפיכת שיריים זה אחד מהדוגמאות של אכילת מזבח, כאילו המזבח אוכל מקבלת את הדם. ברש"י שורה ראשונה לא קשיה, עד דקה מר בשפיכת שיריים כגון דיאמר. טוב, אנחנו נמתים עם רש"י, זה בהמשך. בהמשך עכשיו יש לנו שוב פעם צורת כתר שבו אנחנו מדגישים עוד פעולה. עד עכשיו הדגשנו קבלת אדם, כאן אנחנו לאור מה שאמרנו אנחנו רוצים לשאול שאלה. אמרו הוא מרבנן לרבה, ושפיכת שיריים והקטרת אמורים לא פסלה באור מחשבה? כי בשעה שאתה עושה את הדברים האלו, אמרנו בעמוד א' שעל פי הברייתא שאי אפשר לרבות אותם, כי הם לא דברים שמביאים לידי אכילה. כך אמרנו בברייתא בעמוד א'. עכשיו אנחנו רוצים לשאול, האם זה מדויק? ואתנן, יכול לא תהי מחשבה מועלת אלא באכילת בשר? מניין רבות שפיכת שיריים והקטרת אמורים, שמחשבה כן מועילה, כן תופסת? תמול אמר, ואם אאכול יאכיל. יש כאן לשון כפול. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח, וכלול באכילת מזבח שפיכת שיריים. לא קשיא, הדיאמר הריני זורק על מנת לשפוך שיריים למחר, הדיאמר הריני שופך שיריים על מנת להקטיר אמורים למחר. מה ההבדל? דוגמה ראשונה שאנחנו כן מרבים שפיכת שיריים לתחום המחשבה המועילה שתופסת, כי המחשבה בעניין שפיכת שיריים היה בשעת פעולה, בשעת עבודה. איזו עבודה? זריקה. הוא אמר הריני זורק, אז המחשבה הייתה בשעת עבודה.
המטרה, בסדר, על מנת לשבור שם מחר, וזה טועם ממה שאמרנו מקודם, זה מחשבה עם המטרה לאכילה, כאן לאכיל את המזבח, חוץ לזמנו. אבל, בדוגמה השנייה שאמרנו, שהכוונת הברייתא בעמוד א', שאנחנו ממעטים שפיכת שרם עם מחשבה, זה בגלל שהוא היה, המחשבה המקורית שלו הייתה בשעת שפיכת שיריים. הוא אמר, הרי אני שופך שיריים. זו מחשבה שלא בשעת עבודה. אנחנו הגדרנו בעמוד א', נגיד, ארבע עבודות שמביאות לידי אכילת הקורבן. המחשבה צריך להיות בשעת אחד מעבודות האלו. לא דבר כזה שלא מעכב את כפרה. במקרה כזה אין תפיסת מחשבה, הוא חשב את המחשבה שלו בשעת פעולה שאינה מוגדרת כאחד מארבע עבודות העיקריות. הוא אמר, הרי אני שופך שיריים, למרות שהמטרה זה כן אכילת מזבח על מנת להתיר אימורים, זה מה שמגיע למזבח למחר. בכל אופן, חסר פה הנקודה הזאת של מחשבה בשעת עבודה, כי שפיכת שרם לא מוגדר עבודה. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, ומופיע צורת מאויין, דעות שסוברות שטבילת אצבע, טובלים אצבע בדם בקורבן חטאת כדי לבצע מתנות אדם, זה הכוונה לטבילת אצבע. אז יש לנו דעות שסובות שטבילת אצבע מפגלת, גורמת לפיגול, אם יש מחשבת פיגול בשעת אותו מעשה, בחטאת פנימית. מה זה חטאת פנימית? אנחנו הזכרנו את זה בעבר, יש כמה חטאות, כמו חטאת פר הלם דבר של ציבור, חטאת שמביא הביתים בזמן שהם הורו הוראה בטעות, או יש חטאת פער כהן משיח עם הכהן גדול, טעה בהוראה, ויש גם חטאות של יום כיפור שזורקים את דמם. מה זה פנימית? בהיכל אין להם מתנות דם על המזבח שעומד בעזרה, זה נקרא חיצון, לכן נקראים חטאות הפנימיות. מתנות הדם של קורבן חטאת, אנחנו נגיד בפרט חטאות הפנימיות, אבל בכלל בכל החטאות, שונה ממתנות דם של שאר הקורבנות. שאר הקורבנות מקבלים את הדם במזרק, ומהמזרק מעיפים את הדם, זה נקרא זריקת הדם לכיוון המזבח, כיוון הפינות של המזבח. ובחטאות הכהן טובל את אצבעו בדם ומורח את הדם על המזבח. אנחנו הזכרנו אפילו בעבר על הקרנות של המזבח למעלה למעלה. אנחנו חוזרים לנושא הספציפי של תבילת האצבע באדם, ובשעת המעשה שהוא תוביל אצבעו בדם הוא חושב מחשבה של חוץ לזמנו. אנחנו נתייחס לפסוקים במהלך הגמרא, אז רק נציין שבשוליים הוספנו פסוקים מויקרא פרק ד', כתוב שם, וטבל הכהן את אצבעו בדם והיזה מן הדם שבע פעמים לפני השם את פני פרוכת הקודש. כמובן זו פרוכת, זה בהיכל. הפסוק הזה מתייחס לחטאת פנימית. פסוק חפה, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה. זה נוגע לחטאת חיצונית, כי כתוב מזבח עולה, זה המזבח שעמד בעזרה. כשנלמד את רש"י, יהיה התייחסות לפסוקים האלו. עכשיו הגמרא, אמר רב יהודה ברי דרבי חייא, שמעתי שטבילת אצבע מפגלת בחטאת פנימית. יש לנו כוכבית, ובשוליים כתבנו, יש לציין על פי סוף הסוגיה
דקיימת תפילת אצבע גם בחטאות החיצוניות. אלא אשר הפנימי כתוב בפירוש, וטבל הכהן את אצבעו בדם. קראנו את הפסוק מקודם, פסוק ו'. מה שאין כן בחיצונות, דין טבילת אצבע בדם נלמד מהפסוק, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו. זה לא כתוב בפירוש טבילת אצבע. אז אנחנו נחזור לגמרא. רבי יהודה אומר שהוא שמע שבשעת טבילת אצבע בהקבת קורבן חטאת פנימית שייך פיגול, אם הוא חושב חוץ, על חוץ לזמנו. שמע אילפה, אילפה שם אמורה, הוא שמע את זה, אמרה כמי דה, יש גרסה דה בר פדה. וכאן יש לנו סימון חדש, צורת בית, והוא יופיע בכיוונים שונים, וזה מהווה לנו מעקב. השפיץ למעלה קושיות, וההפך דחיות או תשובות. אז הוא שואל, אמר, כלום למדנו פיגול אלא משלמים. מה שלמים? אין תבילת אצבע מפגלת בהן. אף חטאת אין תבילת אצבע מפגלת בהם. אנחנו ציטטנו את הפסוקים, אם אתם זוכרים מעמוד א' ביום השלישי, הפסוקים האלו שהיו המקור לפיגול, הם כתובים אצל קורבן שלמים, כי אכילת בשר ביום השלישי, רק ביום השלישי, זה אופייני רק בקורבן שלמים, כי יש לך יומיים לאכול הבשר, אכילה ביום שלישי, כבסיס לפיגול, זה קשור לקורבן שלמים. אז אנחנו למדנו את הדין פיגול בקורבן שלמים, אבל אין טבילת אצבע שם. אז אם בשלמים אין טבילת אצבע, אמרנו מקודם שמתנות הדם של השלמים בכלל זה מתוך כלי, שאתה מעיף את הדם כיוון המזבח מהכלי, מהמזרק. אז גם אצל חטאת אין טבילת אצבע מפגלת בהן. הגמרא עונה לזה, וכי הכל משלמים למדנו? האם עד כדי כך, האם זה נכון שכל דיני קורבנות אנחנו לומדים משלמים? אם השלמים שלא לשמן אין מוציא מדי פיגול אף חטאת שלא לשמה אין מוציא מדי פיגול? מה הכוונה מוציא מדי פיגול? אם למשל אדם שחט את הקורבן, הוא שחט קורבן שלמים על מנת לאכול את הבשר מחוץ לזמנו, אז אם מהנקודה הזאת הלאה אין עוד מחשבות, אז הקורבן יהיה פיגול, ומי שאוכל את הבשר יהיה חייב קרית. מה הדין אם אחרי שהוא שחט את הקורבן על מנת לאכול את הבשר חוץ לזמנו, הוא נגיד קיבל את הדם שלא לשמו? אם אנחנו מדברים בקורבן שלמים, המחשבה הזאת בהמשך העבודות היא לא מנטרלת את מצבו הפיגול, הפיגולי. אבל בקורבן חטאת, אם הוא שחט על מנת לאכול את הבשר חוץ לזמנו ואז קיבל את הדם עם מחשבה שלא לשמע, זה מבטל את המעמד של פיגול. אז רואים פה הבדל גדול ביניהם. אז מה עם מה שחשבנו שלומדים את הכל משלמים? לא לומדים את הכל משלמים. אצל שלמים המחשבה שלא לשמע לא מנטרלת את הפיגול. אצל חטאת מחשבת שלא לשמע בהמשך כן מנטרלת את הפיגול. אלא מה אית לך למימר? אז מה אתה צריך להסכים? לא, מריבויה דקראי כעתיה. הדין הזה בא מגזירת הכתוב שנקרא ריבוי. החינמי גם תפילת אצבע מריבויה דקרא כעתי. רש"י קצת למטה מפה, אלא מה יעית לך למימה מבוי דקרי קאטי, כל הזבחים לפיגור בתורת כהנים מהמדרש של ספר ויקרא, הדינים נלמדו לגבי כל הזבחים ולא משלמים למדו. הלכך כל אחד ואחד מי דפסיד בי, מה שפוסל את הקורבן באופן כלי מוציאו מדי פיגור, כמו שהדגמנו מקודם, מחשבת שלא נשמע פוסלת בחטאת, אינה פוסלת בשלמים. לכן אצל שלמים מחשבה שלא נשמע היא פשוט לא משחקת, לא משפיעה בכלל לפסול או לנטל את הפיגור, מה שאין כן אצל חטאת, שמעשה שלא נשמע היא פוסלת את הקורבן, אז גם יכולה לנטל את המחשבת פיגור שהיה מקודם. וכן לעניין הבאתו לידי פיגור, כל אחד ואחד מי דכתיב בי דאבי עבודה מביאו לידי פיגור, ובכך בחטאת פנימית מה נחשב עבודה? טבילת אצבע. ולכן בשעת טבילת אצבע אפשר להביא את הקורבן הזה לידי פיגור. נחזור לגמרא. אמר רבי ישוע בן לוי, בעלייה זו שמעתי שטבילת אצבע מפגלת. שוב פעם, אנחנו בסימונים הדגשנו את התופעה הזאת של הגמרא עוסקת בטבילת אצבע, אז לכן יש לנו פה את המעוין והפס הכפול. אז רבי ישוע בן לוי אומר ש פה במקום הזה, איפה שהוא היה נמצא שהוא דיבר, שמעתי שתפילת אצבע מפגלת. תאי בא רבי שמעון בן לקיש, הידוע כריש לקיש. כאן שוב פעם יש לנו סימונים למעקב. שפיץ למעלה של משולש קושיה והפוך תשובה. פשוט שינינו את הסימונים, למרות שהם משמשים אותו עיקרון, מעקב, קושיה ותשובה, אבל בגלל שזה התייחסות למימרה של רבי שוע בן אבי, לא רצינו לגרום לכך שתחשבו שזה רצף אחד מקודם. אז ריש לקיש בא, זה לשון קושיה, הוא תוהה, כלום למדנו פיגור אלא משלמים? מה שלמים? אין תפילת אצבע מפגלת בה, אין תפילת אצבע בכלל משלמים, אף חטאת אין תפילת אצבע מפגלת בהן. זה אותו קושיה שראינו מקודם, והתשובה דומה, וכי הכל משלמים למדו, אם מה שלמים שלא לשמן אין מוציא מידי פיגור אף חטאת, שלא לשמע אין מוציא מידי פיגור, זה בתמיהה, כי זה לא נכון, מחשבת שלא לשמע בחטאת כן מנטרלת את המחשבת פיגור מקודם. אז נקודה אחרונה, משמע שלא לומדים משלמים את הדיני פיגור. אמר רב יוסי בר חניה, אין הכל משלמים למדו, כן לומדים משלמים. הועיל וחוץ למקומו פוסל בשלמים, ושלא לשמור פוסל בחטאת. אנחנו נראה שיש ניתן ללמוד תקדים משלמים, רק לא נתמקד בפעולות ספציפיות, אלא במשהו יותר רעיוני. אנחנו בוחנים דברים הפוסלים כל קורבן בשלו. אז כמו שמחשבה של חוץ למקומו, אדם שוחט את הקורבן על מנת לאכול את הבשר מחוץ לירושלים, זה נקרא חוץ למקומו בקורבן שלמים. אז כמו שחוץ למקומו זה דבר שפוסל בשלמים, ושלא לשמור פוסל בחטאת, מה חוץ למקומו הפוסל בשלמים? מוציא מידי פיגור. נדגים את זה עוד פעם, אדם שחט את השלמים על מנת לאכול את הבשר מחוץ לזמנו, ואז הוא המשיך בעבודה הבאה, הוא קיבל את הדם על מנת עם מחשבה של חוץ למקומו, זה יבטל את הפיגור של חוץ לזמנו. לא אמרנו מקודם, אבל קורבן ש כן אמרנו שקורבן שיפגר בחוץ לזמנו, מי שאוכל אותו חייב כרת. מי שאוכל קורבן שעוקב במחשבה של חוץ למקומו אינו חייב כרת. אז במצב כזה ניטרלנו את המחשבת חוץ לזמנו על ידי מחשבת חוץ למקומו, וזה תופס אצל שלמים, כי מחשבה של חוץ למקומו דבר שפוסל בשלמים, אז לכן הוא מוציא מדי פיגול, הוא יכול לנטריל את המחשבת פיגול של חוץ לזמן שהיה מקודם, אף שלא לשמור הפוסל בחטאת מוציאה מדי פיגול. אז העיקרון הזה, דבר שפוסל מנטרל לפיגול, כן נלמד משלמים. אמר רב יומי, הוא מקשה, הוא בוא נגיד הוא משיב לאמרה של רב יוסי בר חנינא, אומר מצידה תברה, תברה נשבר. אתה רוצה להעמיד את הדוגמה של חוץ למקומו כתקדים למחשבת שלא לשמוע כמנטריל פיגול, מה לחוץ למקומו הפוסל בשלמים שכן נוהג בכל הזבחים? כזה דבר הוא מחשבה אלימה או חזקה שיש לה יכולת, כי מחשבה כזאת פוסלת בכל הקורבנות. תאמר בשלו לשמור שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת בלבד. שלא לשמור הוא לא דבר שפוסעים בשאר, כלומר חוץ מפסח וחטאת. אז איך אתה רוצה ללמוד ממה שאומרים אצל מחשבת חוץ למקום כמנטריל פיגול ולהעתיק את זה לשלו לשמור? שלו לשמור הוא קלוש, לא, אין לו היכולות האלו, כי הוא לא נוהג בכל הזבחים. אלא מה יתלך למימר, אבל בכל זאת אתה רוצה לקבל את הדין הזה שאנחנו, אגב זה דין שמקובל, שמחשבת שלו לשמור מנטרלת, היא מוציאה מדי פיגול, אבל מניין לנו את זה? אז מה יתלך למימר, מה תגיד עכשיו? דבר הפוסה בהן מוציאה מדי פיגול, דבר המעכב בהן מביאן לידי פיגול. מה זה דבר המעכב? דבר שעבודה שבלעדיו הקורבן לא תהיה כשר, לא יהיה כשר. אז זה רק בעבודה כזאת אפשר להביא את הקורבן לידי פיגול. החנמי בעניין תפילת אצבע, דבר הפוסל בה מוציא מדי פיגול, דבר המעכב בה מביאה לידי פיגול. אז לפי רבי יומי אנחנו לא לומדים כמו שרבי יוסי בר חנינא אמר מחוץ למקומו, אלא לומדים נגיד מרעיון יותר כללי, מה רואים, מה מאפיין חוץ למקומו, הוא דבר שפוסל. אז דבר שפוסל יכול להוציא מידי פיגול. עכשיו אם אנחנו מנסחים את זה בצורה כזאת, אז אנחנו יכולים להרחיב את היריעה לכלול שלא לשמור, כי שלא לשמור גם דבר שפוסל. אז אנחנו לא מתמקדים שוב בדוגמה הספציפית, אלא יותר כללית או רעיונית, מה מאפיין חוץ למקומו? הוא פוסל, יש לה כוח פסילה. אז גם כל דבר שיש בו כוח פסילה, כמו לא לשמור אצל חטאת ופסח, הם יכולים להוציא מידי פיגול. עכשיו מה מביא קורבן לידי פיגול? מחשבה בשעה עבודה שמעכבת. אז בגבי תפילת אצבע בחטאת הפנימית, זה דבר שאי אפשר בלעדיו, הוא דבר המעכב בה, אז לכן מביאה לידי פיגול. וזה מסביר את השמועה של רבי שוב בן נביא שתפילת אצבע בחטאת הפנימית, או שתפילת אצבע מפגלת. אגב הוא לא הזכיר חטאת הפנימית, הוא אמר בחטאת. יש לנו הערה שורה שנייה ברחבות, יש לנו כוכבית, ומול זה בשאליים כתבנו, נראה לפי הנתתי, על פי המשך הגמרא, על פי המשך הגמרא, שמדובר בחטאת פנימי כליין.
כעת אנחנו ממשיכים באותה סוגיה, רק נציין שיש כאן נקודה ארוכה של רב מרי, ובסיום הנקודה שלו הגמרא מביאה דחייה, דוחה את הרעיון שלו. אמר רב מרי, אף ענן נמי תנינה. אנחנו רואים במשנה נגיד רמז לכך שתפילת אצבע מפגלת. מניין לרב מרי בסיס לזה? מדובר פה במשנה בקשר להקרבת קורבן מנחה. כתוב במשנה, זה הכלל. יש לנו כאן בכוכבית שמפנה אותנו לשוליים, כתבנו כך, עבודות המנחה שבהם מפגלים צריך למצוא מקביל בזבח. דיני פיגור במנחה נלמדו מדיני פיגור בזבח. זבח זה קורבן בהמה, שבהמה שנשחטה. אז נכון שבמנחה גם שייך פיגור, במנחה מקריבים את הקומץ, קומץ הסולת שמים על המזבח, מקריבים על המזבח והשיריים נאכלים. יש מצב שהקורבן מנחה מתפגלה במחשבה של חוץ לזמנו. אז כתוב בעניין הזה, זה הכלל, כל הקומץ ונותן בכלי והמוליך והמקטיר, מחשבת חוץ לזמנו בשעת ביצוע עבודות האלו, הוא לוקח את הקומץ של הסולת בידו מתוך שעה, מתוך כל הסולת שהוא מביא מהבית, הוא לוקח קומץ, וגם הקומץ הזה הוא נותן בכלי, נגיד כלי שרת שני, זאת אומרת כלי מחוץ לכלי שבו הוא מביא את כל כמות הסולת, מקטיר רק הקומץ, שער נאכל על ידי הכהנים. אז הפעולה של נתינה, מתן קומץ בתוך הכלי השני, והמוליך, הוא מוליך את הקומץ למזבח, והמקטיר, הם עבודות שבזמנם, אם הכהן עושה אותם במחשבת חוץ לזמנו, כמו עושה את הפעולות אלו כדי לאכול את השיריים מחוץ לזמנו מחר, כי למנחה יש רק יום אחד לאכול אותו, זה יהווה פיגול, זה ייווצר פיגול על המנחה, לשיריים האלו. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? למצוא הקבלה, כמו שאמרנו במילות הקדמה שלנו, בין המנחה לזבח. כבר אמרנו בזבח שייך פיגול. מה בקשר למנחה? בשלמה קומץ היינו שוחט. יש הקבלה בין פעולת הקומץ לקמיצה לשחיטה. בשחיטה אתה מוציא, זה גורם לכך שהדם יוצא, הדם הוא חלק גבוה, רש"י אומר, מן הבשר שהוא יאכל על ידי הכהנים, ובזבח אפשר לומר שהבשר הוא כמו השיריים. גם פה אתה מפריש את הקומץ, הוא החלק גבוה שמקטים על המזבח, מתוך השער, שער סולד שנשאר הוא השיריים. אז יש כאן הקבלה. זה לגבי פעולה ראשונה. עכשיו פעולה שלישית, מוליך, היינו מוליך גם בקורבנות, יש הולכה. מקטיר, נמי היינו זורק. כשאתה מקטיר את הקומץ, אתה נותן למזבח את שלו, כמו זריקת הדם, שאתה נותן למזבח את שלו. אלא הפעולה השנייה, נותן בכלי. הכהן לוקח את הקומץ ושם אותו בכלי שני. מי ניהו? מה המקביל אצל זבח? אז יש כאן ההווה מן הראשונה הכי בולט, זה אילמה דדמי לקבלה, זה דומה לקבלה, קבלת הדם
הנה קבלת הקומץ מידה מהווים לא דומים הטעם ממילא הדם זורם מכוח המשיכה לתוך המזרק הכלי שבו מקבלים את הדם הכהן לא בכוחו שם את הדם בכלי אחה אבל בניגוד לדם פה בקומץ איהו כשכברמי הוא לוקח את הקומץ ובכוחו הוא שם אותו בכלי זה לא איכשהו נופל מעצמו אז למה מתן כלי במנחה יכול להביא לידי פיגול אלא כיוון דלא סגי דלא יעיף אי אפשר בלי זה על כוחי עבודה חשובה היא החינמי גם בעניין תבילת אצבע כל הקטע הזה רב מרי מביא להוכיח שתבילת אצבע מפגלת אז גם ביחס לתבילת אצבע כיוון דלא סגי דלא עביד לה מאחר שאי אפשר בלעדיו על כוחי היינו הלכה אז יש לה הגדרה כהלכה ובכך מביאה לידי פיגול אז המתן כלי במנחה זה כמו הולכת דם בזפח הגמרא דוחה לעולם דדמי לקבלה המתן כלי של הקומץ דומה לקבלת הדם ודקמה רב שאלה מקודם אחה ממילא אטם איהו כשגר ויעיב יש כאן השוני הזה כיוון די אידי ואידי מתן כלי הוא מאחר שבסופו של דבר החומר נמצא מגיע לתוך כלי מה לי ממילא מה לי כשגר ויעיב ההבדל הזה לא מספיק להבדיל ביניהם אז ואם כן אז מתן קומץ בכלי, הפעולה השנייה שחשבנו הוא יהיה האפנה נמי תנינה הבסיס לתבילת אצבע זה נופל, כי אנחנו לא מדברים על תבילת אצבע, אנחנו אומרים שמתן קומץ בכלי זה כמו מתן, זה כמו דם קבלת הדם בכלי ללא קשר לתבילת אצבע למה כתנאי עד עכשיו שמענו המוראים שאמרו תבילת אצבע מפגלת אולי זו מחלוקת תנאים תתני חדה תפילת אצבע מפגלת בחטאת ותניה אידך לא מפגלת ולא מתפגלת שאם הוא טבל על מנת נגיד להקטיר את האימורים למחר זה לא יפגל ולא מתפגלת כוונה אם הוא שחט או קיבל על מנת לטבול אצבע למחר גם וכך הקורבן לא מתפגלת מי לב תנאי היא וכאן השיטה המקובצת באות י' א' מרחיבה על המשך הגמרא אז בינתיים זה נראה כמחלוקת תנאים אם תבילת אצבע נחשב כהולכה רשי שתי שורות מהסוף מי לב תנאי היא דמור חשיב לה הולכה זה הברית הראשונה מה שאנחנו מכנים פה מסמנים לו כאלף וכמו שבהולכה יש מחשבת פיגדו ותפילת אצבע זה סוג של הולכה שאתה מתחיל להביא את הדם לכיוון המזבח והברית השנייה לא נחשב כהולכה אז כמו כאן דוחה את ההצעה הזאת שלמה כתנאי להעמיד תבילת אצבע כנקודה שבו מפגלים זה לא מחלוקת תנאים לא זה צריכים לומר שלכולי אלמה זה צריכים להוסיף את זה בין המילים שלכולי אלמה כן נחשב כהולכה וזה אפשר לראות בשיטה המקובצת אות י' א' למטה לא, הרבנן וכו' כלומר בין למור ובין למור הולכה היא אז מה המחלוקת? אז נמשיך בגמרא אם לכולי אלמה לבינתיים טבילת אצבע מוגדר כהולכה, אז איך נסביר את המקור שאומר לא מפגלת? תשובה, הרבנן, הרבי שמעון. לפי רבי שמעון, הוא הופיע במשנה, הוא אמר שגם בזבחים רגילים הולכה היא שונה משאר פעולות, ולא מפגלים בשעת הולכה, בגלל שזה עבודה שאפשר לבטלה, אפשר להקריב קורבן פוטנציאלית, אפשר להקריב אותו בלי הולכה בכלל. אז לכן שיטת רבי שמעון שלא מפגלים בשעת הולכה. אז זה ברייתא ב' השנייה, אז לא מפגלת. שואלת, וכמובן ברייתא הראשונה שטבילת אצבע מפגלת, זה לפי הרבנן שהולכה היא פעולה שגם בה אפשר לפגל. שואלת הגמרא, עיר רבי שמעון, מה עיר טבילת אצבע? אם המקור השני הוא אליבא דרבי שמעון, למה הוא מזכיר טבילת אצבע שלא מפגלת? האמר, הגמרא ממשיכה לדף י"ד, יש לו כלל, כלומר כל שינו על מזבח החיצון כשלמים אין בו משום פיגול. טבילת אצבע באופן מפורש הוא נמצא רק אצל החטאות הפנימיות. אנחנו הזכרנו את זה בתחילת השיעור. אז הוא כבר אמר כלל, כל שינו על מזבח חיצון כשלמים. השלמים, אמרנו מקודם, הוא משלמים אנחנו, או אם התורה אומרת, מדברת על מחשבת פיגול, אז מחשבת פיגול כדי להיווצר צריך להיות כמו בשלמים, שהוא קורבן שמקריבים מזבח שעמד בעזרה, מה שאינו דומה, מה שאינו על מזבח חיצון לא שייך בו פיגול. אלא, אז מה נעשה עכשיו? יש לנו פה שתי ברייתות, ואנחנו בינתיים רצינו להגיד שתפילת אצבע לכולי עלמא הוא נחשב כהולכה. אז למה יש ברייתא שאומרת לא מפגלת ולא מתפגלת? אלא והרבנן, שתי הברייתות אליבא דרבנן, שרק נזכיר עוד פעם, אצל רבנן מלאכת הולכה היא חשובה לי בעניין פיגול, ובכל זאת ולא קשה כאן בחטאות החיצונות, כאן בחטאות הפנימיות. בחטאות החיצונות רש"י אומר דבר מפתיע לדעתי, בחטאות החיצונות אינה מפגלת. כאילו לפני כן הזכרנו את הכלל של רבי שמעון, זה רבי שמעון, אבל אנחנו עברנו לרבנן, ולכן המושג הזה של מזבח החיצון זה לא צריך להטריד אותנו. אז חזרה לשתי הברייתות, הם אליבא דרבנן. בחטאות החיצונות טבילת אצבע, נכון עושים טבילת אצבע, אמרנו את זה מקודם שעושים טבילת אצבע בהקרבת קורבן חטאת חיצוני, אבל מה? לא כתוב בו מפורש וטבל את אצבעו ודם, סך הכל כתוב רק ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו. מה משמעות הלקיחה? רש"י מציין בשורה רביעית, והיא לקיחה קבלה היא, זה קבלת אדם, ומילה יפינן קבלה לקמן באיזו מקומן בפרק חמישי. אז זה שכתוב בפסוק ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, שמדובר בחטאות החיצוניות, אין כאן טבילת אצבע, כי ולקח זה קבלת אדם, זה לגבי חטאות החיצוניות. אז אין לנו פסוק שמדברת על טבילת אצבע בחטאות החיצוניות, אז לכן אין פיגול בטבילת אצבע אצלם. כאן בחטאות הפנימיות כתוב מפורש תפילת אצבע וטבל הכהן את אצבע או בדם, ולכן שייך בחטאות הפנימיות דווקא פיגול בשעת תפילת אצבע. ממשיך הגמרא, חטאות החיצונות פשיטה אלוקטיב בהו וטבל, אני, מה, אני צריך ברייתא ללמד דבר שהייתי יודע לבד, מעצמי, שאין פיגור בתפילת אצבע בקשר לחטאות החיצונות? הרי לא כתוב. יצטרך, לא, אני צריך את הברייתא. סלטה דייתא חמינא. הייתי חושב, בעניין חטאות החיצונות, שמתן דמם זה כן על ידי בריחת הדם דרך אצבעו. הואיל וכתיב ולקח, אצל החטאות החיצונות כתוב ולקח, דמשמע הוא בעצמו ייקח, הכהן ייקח. ויעתיקוף רמילו הידי באי למשקל זמנה אחיתי. ואם בא קוף ולוקח דם ומורך את זה על אצבע הכהן, זה לא טוב. הכהן יצטרך לקחת בכוחו את הדם על אצבעו, כמאן דכתיב ותבע דמי. בגלל ההלכה הזאת הייתי חושב שגם בקשר לחטאות החיצונות כאילו כתב ותבע. כמשמע לן לאחי לא כתיב ותבע, דמשמע אחי ומשמע אחי. ובגלל העניין שלנו התורה נמנעה מלכתוב באופן מפורש וטבל, אלא כתבה ולקח, ולקח אוקיי מדם אצבעו, החטא באצבעו, כדי שאנחנו נלמד שני הדברים האלו. ואנחנו נראה את זה ברשי עכשיו. לאחי לא כתבי תפילה בהדיה, אלא כתב קבלה, ומד סמכי אצבעו ונתן הוא דיאליף תפילת אצבעו, שצריך לקח בעצמו ולטבול, כבר לטבול את האצבע בדם. דמשמע אחי דלא תהי תפילת אצבע עבודה חשובה בעין לפגין, מדלו אך שבקרה להצריכה בפירוש, התורה לא הצריכה באופן מפורש תבילת אצבע, ולכן מזה אנחנו לומדים שלא שייך בו פיגול. ומשמע אחי שצריכה היא לטבול כחטאות הפנימיות, ולא דלישקל קוף ולירמי לדם על האצבע. דברינן לקיחת אצבע מליוטה, צריכים לקיחת דם טובה, חזקה, ולקח נמי האצבע קאי. עד כאן שיעורנו להיום.